הרב דף למ"ז ודף למ"ח עוסקת בסוגיית עבד שנשבע ופודים אותו, והמשנה אומרת דבר שהוא סתום והתברר בגמרא: עבד שנשבע ופדהו, אם לשום עבד ישתחרר, אם לשום בן חורין לא ישתעבד. אז השאלה, אם לשום עבד ישתעבד, זה לרבו ראשון, לרבו שני, האם זה לפני יאוש או אחרי יאוש? נחלקו בזה בגמרא, ורבה הגמרא אומרת, אני קורא כאן במקור אחד שזה בגמרא: לרבה דאמר לאחר יאוש ולרבו שני, דהיינו מדובר שאם לשם עבד ישתעבד, מדובר שרבו ראשון יתייאש וישתעבד לרבו שני. רבו שני ממן קנילי, משבי, שבי גוף ומי קנילי. איך יכול להיות שאתה מצליח לקנות עבד שבעצם גזלו אותו השבאים, ואתה עכשיו קונה אותו והוא משתעבד לך? אומרת הגמרא: אם בגלל שקניתי אותו מהשבי, והשבי יש לו יכולת קניין, ושבי קני לי למעשה ידיו, דאמר איש לקיש מיני לעובד כוכבים, שקונה את העובד כוכבים למעשה ידיו, שנאמר: וגם מבני התושבים הגרים עמכם הם תקנו, אתם קונים מהם וכו'. דרשה. הגמרא אומרת שעקום מצליח השבי לקנות עקום אחר, וממילא גם פה במקרה הזה עבד, כמו שהגמרא תסביר, גם ישראל, למעשה ידיו. ממילא יוצא שכשאני קונה עכשיו מהשבי, אז אני קונה את מה שיש בידו. אז אם השבי זכה במעשה ידיים, גם אני קונה במעשה ידיים. אומרת על זה הגמרא: ואינו אני מילה בקספה, אבל בחזקה לא. אמר הפאפה: המון ומואב תיארו בסיכון. אומרת הגמרא: אשכחן עובד כוכבים, עובד כוכבים, עובד כוכבים ישראל מנהלן. אומרת הגמרא: דכתיב האיש ממנו שבי. יש בסוגיה הזאת בגדול שתי גישות עיקריות בראשונים, אבל כל גישה בעצמה צריכה ביור. והשאלה היא: שבי שעושה מעשה גזל, באיזה זכות הוא מצליח לקנות את הנגזל, את העבד הזה, באופן כזה שעכשיו כשהוא ימכור לרבו שני, אז הקונה, הרב השני, זוכה בעבד לפחות למעשה ידיים? באיזה זכות? יש כאן שתי גישות, וכל גישה בעצמה מעוררת קשיים. יש את הגישה של רש"י, שמדובר פה מצד הייאוש. הייאוש, לא השבי עושה את מעשה הקניין, אלא השבי בא אחרי הייאוש של הבעלים, הרב הראשון מתייאש, ובגלל שהרב הראשון מתייאש הוא איבד את זכותו, אז עכשיו השבי קונה את זה כגזלן, כי הוא קונה אחרי הייאוש. אבל בעצם הייאוש זה הסיבה האמיתית לקניין, ועכשיו אני קונה ממי שזכה במישהו אחרי ייאוש. זאת גישה אחת. אבל אז נצטרך להתמודד עם השאלה הגדולה: האם באמת יש ייאוש בעבדים? הרי ייאוש צריך, זה הלכה שצריך, לא חלה בכל המקומות. נגיד בקרקעות אין ייאוש, ועבדים הוקשו לקרקעות, האם יש ייאוש? רש"י באמת הולך בכיוון הזה, ונצטרך להתמודד בשאלות האלה. תראו רש"י בכמה מקומות, זה אפילו יש עוד מקומות. רש"י, דיבור המתחיל בחזקה: כגון שבי שהחזיק בו וקנאו בחזקת ייאוש כשהפקירו רבו, כשנתייאש ממנו, הייאוש הוא זה שקל. גם המון ומואב תיארו בסיכון, וגם ואיש ממנו שבי, זה לא איזושהי הלכה מיוחדת של כיבוש, אלא רש"י אומר: אלמה עובד כוכבים קונה קרקע בחזקה, והי עבד נמי כיוון דאף כרי ישראל בייאוש, כאן היא לעובד כוכבים בחזקה. זה בעצם קניין חזקה, ושהוא נובע מחמת החזקה שבא אחרי הייאוש. וכל מה שהראיה מתיארו בשיחון, רש"י רק אומר שפועל מדין חזקה. תוספות חולקים, ותוספות, תראו במקור אחד ב', תוספות, סוף התוספות, דיבור המתחילה בחזקה, לא, אומרים תוספות צריך לפרש דאחה בחזקה של כיבוש מלחמה עיר. וגם עמון ומואב תיארו בשיחון, וכי איכי דקנו ארצם בחזקה, קנו נמי גופם בחזקה, שזה חזקת כיבוש, כיבוש מלחמה. צריך ביאור מה זה הדבר הזה של כיבוש מלחמה. איך זה שדבר רגיל נקרא גזל וזה לא יעזור, ולא יעזור אפילו ייאוש אולי, אבל כיבוש מלחמה מועיל. אני אתחיל דווקא בשאלה השנייה, מה זה כיבוש מלחמה? אולי כדי לחדד את הדבר, ואולי לא נמצא לזה תשובה בכל הראשונים, תשימו לב, גוי שהורה גוי, פרשת נוח, זה אחד משבע מצוות בני נוח, נהרג. נהרג. גוי שהורה גוי. מלך גוי מוציא את העם שלו למלחמה. נשיא ארצות הברית מכריז מלחמה על רוסיה. יוצאים למלחמה. אמריקאי שהרג רוסי. גוי. גוי הרג גוי. הוא רוצח? הנשיא בעצמו צריך להיות סופר רוצח אם הוא הורג אלפים אלפים. מה נגיד? כל בר דעת אומר, לא, זה גדר מלחמה. מה זה מלחמה? מילא בעם ישראל, האמת היא שגם בעם ישראל אנחנו עושים חילוק בין מלחמה או לא. בלא זה לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו. אתן לכם דוגמה. כל התורה כולה נדחית מפני פיקוח נפש. חוץ מעבודה זרה גלויה ושפיכות דמים. אדם אסור לו לסכן נפשו בשביל שום מצווה. מלך ישראל מחריט לצאת למלחמת רשות. אתם יודעים מה? אפילו מלחמת מצווה. להרוג את שבעה עממים או להרוג את המלאק. הוא מחליט. זה מלחמת מצווה. יוצאים אנשים למלחמה. במלחמה, איך אמר זהו, כזאת וכזאת תאכל החרב, במלחמה נהרגים. מה פתאום אני צריך לסכן את עצמי במלחמה בשביל להרג? הרי המצווה הזאת של המלחמה, שלא לדבר על מלחמת רשות, זה לא מאחד הדברים שבהם יהרג ובעל יעבור. זה לא מהדברים. אז אני אבוא ויגיד, אני לא רוצה להסתכן. אתם יודעים מה? דומרה יותר קיצונית שאני מביא את זה. זה לא יותר קיצונית, אבל זה הכל כלול בדבר. אתם יודעים שכתוב בפוסקים שאסור לאדם להכניס את עצמו לוודאי סכנה כדי להכניס, להציל מישהו אחר. אפילו בספק סכנה, כתוב שאסור לאדם, לפי חלק מהפוסקים, זה מחלוקת גדולה, כן? האם אדם צריך להיכנס לספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה? אני רואה חברי תובע, אני יודע לשחות. אבל שם בהחלט יכול להיות שאני מסתכל, שאלה גדולה, הוא ודאי סכנה. המפקד שלי בשעת מלחמה, יש, זהו, יש פצוע שם. אני חובש קרבי, הוא אומר לי, תלך ותסתער, כן? תלך תחלץ את הפצוע הזה. אני רגע אגיד לי, סליחה, אני צריך להכניס את עצמי לספק סכנה בשביל להציל חברי בוודאי סכנה. וכי יעלה על הדעת דבר כזה? כל בר דעת מבין שהתשובה היא, וכבר המנחת חינוך עומד על זה, שיש גדר מלחמה, אבל היא גופה צריכה לעשות, להעביר איזשהו דבר. יש גדר מלחמה, יש מצב רגיל ויש מלחמה. ועכשיו מתחדש, רבותיי, שלא רק בעם ישראל מתחדש דין של מלחמה. לכאורה, אם אני בא ואומר, יש גמרא בשבועות בדף למדי, ותכף נראה נשתמש את זה, אבל זו הצורה הכי קיצונית, שהגמרא שאומרת שמלכות שהורגת שישית מהעולם לא נענשת. מלך שהורג שישית מהעולם כשהוא מוציא למלחמת הרשות, אז אומנם זה כתוב במלך ישראל, אבל החתם סופר אומר זה לאו דווקא מלך ישראל, לא נהרגת. לא הבאתי פה את החתם סופר. למה? כי יש לו רשות. מה הרעיון הזה? אז תראו, אולי נתחיל עם העמק דבר, במקור עשר. אני אומר היום כאילו חצי מהסוף להתחלה. מקור עשר, אומר העמק דבר על הפסוק בבראשית, מיד איש אחיו ודרוש. פירש הקדוש ברוך הוא, אימתי האדם נענש בשעה שראוי לנהוג באחווה? מה שאין כן משעת מלחמה ועת לסנוע, אז עת להרוג, ואין עונש על זה כלל, כי כך נוסד העולם. אתם שומעים? העולם נוסד שצריך שיהיה מלחמות, בלי מלחמות אי אפשר לעולם. וכדאית בשבועות דף למדי, הנה גם מלכות הזה, וגם החתן סופר, מלכות הדקטלה חד משיטה לא מיינש, ואפילו מלך ישראל, אתם שומעים, לא רק שגוי לא נענש על רציחה, כן, אפילו מלך ישראל מותר לעשות מלחמת הרשות, אף על גב שכמה מישראל יארגו על זה. ואז הוא מסביר את הגמרא שם. בקיצור, אדם שהורג את חברו ברחוב, אז הוא רוצח. אבל גוי שהורג גוי במלחמה, שום דבר, הוא נקי לגמרי. והמלך שמוציא למלחמה, כי כך, הוא אומר, מיד איש אחי מדרשנו, כשאתם כולכם באחווה, אבל לא בשעת המלחמה. מה זה הגדר הזה של מלחמה? אם נגיד שיש גדר של מלחמה, אז גם נביא שגם בקאי גבנה אין גזלנים. אז אני אומר ככה, העמק דבר אומר, אפילו בישראל, אני אומר, בישראל היה אפשר להגיד שזה חלק ממה שהתורה צוותה על מצוות המלחמה. אבל גויים, איך גוי ניקח דוגמה, גוי בשעת מלחמה, המלך בעצמו, מלך בשעת מלחמה כובש, גזלן נהרג על פחות משווה פרוטה גוי. מלך שיוצא למלחמה וכובש, מסתום הוא גזל יותר משווה פרוטה. כמה שווה פרוטה? הוא לא גזלן. למה? כי זה מלחמה. מה זה המלחמה הזאת? מה זה הגדר הזה? אם נמצא גדר כזה, יש ראשונים שמשמע מהם, וכבר נגענו פעם מכיוון אחר, שיש יסוד של דינה דמלכות הדינה. היסוד של דינה דמלכות הדינה נובע מפה. יש כוח מלכות, ולמלכות יש רשות לעשות מה שהיא רוצה. אין לה מגבלות, ואפשר להגיד שלזה התכוון העמק דבר, כי כך סדר העולם. זאת אומרת ככה, בלי מלך יהיה בלגן בעולם. צריך מלך, כיוון שצריך מלך, כבר צריך לתת לו כוח, צריך לתת לו כוח וסמכות להרוג. שימו לב, בא הטור, וכאן אנחנו מתחברים עם הנושא שלנו, בא הטור ואומר שהיסוד של כיבוש מלחמה זה הגדר הזה של דינה במלכות הדינה. במלכות הכיבוש, השבי הזה צריך להיות נובע מחמת כיבוש המלך. תראו במקור שמונה, וכתב הרמה ב-A, זה טור ביורי דעה סימן רי סמך זין, וכתב הרמה ב-A, אקום דשוויה לישראל, וקניה בדינה דמלכותה, והדר זבנה לישראל, קניה למעשה ידיו, דחייכי דקניה אקום למעשה ידיו, החינמי מצי לסבוני למעשה ידיו. אז כמו שאקום, ככה הוא מוכר. אבל זה בתנאי, ואף על גב דקיים על הנהנה ודברי נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג, הנמילה מקנה גוף ולשאר דיני ודברי. אבל למעשה ידיו, היכה דקני שבי למעשה ידיו, בדינה דמלכותה, הדר מצי לסבונה לישראל למעשה ידיו. ודווקא שנשבע במלחמה, דדינה דמלכותה הוא, והוא הדינה מכולך דקני לבדינה דמלכותה מטעם אחרינה, כגון שמחרו גובי המס. אבל נשבע בשעת שלום, דלא קני לישבי בדינה דמלכותה, לא קני לרבו שני כלל, ודינה הוא דנפיק מיני בלא דמים. בא טור ומגדיר פה את הדבר. דינה דמלכותה, היסוד של ויש בימנו שבי, והיסוד של אמון וסיחון תיארו, אמון ומואב תיארו בסיחון, וגם פה היסוד של שבי קונה, זה שבי קונה בחזקת מלחמה. מה זה חזקת מלחמה? זה דינה דמלכותה. אי אתה גזלן? התשובה היא, כמו שהמלך לא יהיה רוצח, ככה הוא לא יהיה גזלן. דינה דמלכותה. אי איפה כתוב הדינה דמלכותה הזה? זה כנראה מהסברה, מאותו יסוד שמותר למלך להוציא גוי, להוציא למלחמה ולהרוג. ולהרוג? מין יסוד כזה.
נגיד את זה גם על מלחמות בין שתי מלכות יהודים?
אה? אולי אם המלך הזה לכאורה כן, השאלה היא אבל אולי למה לא יהיה לו דין של מלך בקאי גמנה, תכף נראה. א', זה לא מוסכם. כן, מצוין. אומר הרב פיילוט, ואתם הייתם צריכים כולם לשאול את זה, אנחנו דיברנו פעם על שיעור של דינה דמלכות הדינה, ואמרנו שחלק מההסברים, שאלה מה דינה דמלכות הדינה, אז יש ראשונים שכתבו שזה בגלל שהקום נצטבו על הדינים, אבל הרן, תראו פה במקור 11, הרן אומר שהסיבה שדינה דמלכות הדינה זה בגלל שהמלך הוא הביילים על הקרקעות, אז הוא יכול להגיד לך תלך מפה כי אני הבעל הבית. אז יוצא שזה ממש הפוך. פה אנחנו מנסים להסביר לפי הטור, אתה יודע למה למלך יש רשות לכבוש את האדמות? בגלל שדינה דמלכות הדינה. והרן אומר בדיוק הפוך, אתה יודע למה דינה דמלכות הדינה? בגלל שזה שלו, זה שלו מאבא שלו, מסבא שלו, הוא הביילים. אז יוצא שזה שני כיוונים הפוכים, הרן ודאי שלא יכול להגיד את זה. והאמת, מה? רגע, רגע, שנייה. בואו תראו רן, וזה נוגע גם לשאלה שלך, שזה לכן לא יהיה קיים בישראל, לפחות לפי השיטות האלה, וכתבו בתוסות, דווקא במלכי העקום אמר דדינה דמלכות הדינה, מפני שהארץ שלו, ויכול לומר להם, אם לא תעשו מצוותי, אגרש אתכם מן הארץ. אבל במלכי ישראל לא, לפי שארץ ישראל, כל ישראל שותפים בו. יוצא, אתם שמים לב, זה שני מהלכים הפוכים. פה התור אומר לך, אתה יודע למה למלך מותר לגזול לך את האדמות? אתה יודע למה, ואתה יודע למה הוא גזלן, כמו שמותר לו להרוג אותך, כי מרחף מלמעלה דינה דמלכותה, שנותן כללים אחרים. ואילו הרן אומר הפוך, וככה יש עוד שני, הוא אומר, אתה יודע למה? בגלל שהוא הבעל הבית, דינה דמלכות הדינה אומר, אני הבעל הבית שלך. אבל אם, מאיפה התחלת הבעל הבתיות שלך, עם כל הבעל הבתיות שלך גזלת, נפקא מינה שאומר הרן שבארץ ישראל זה לא שייך. אז באמת, כשלמדנו את שיעור של דינה דמלכותה, אמרנו באמת שיש שני מהלכים. יש מהלך שדינה דמלכותה, זה בגלל הבעלות שלו על הדבר, כן? ויש כאלה שאומרים, בגלל כוח השררה שלו, ויש כאלה שאומרים שדינה דמלכותה זה מחמת הבעלות שלו, הסמכות שלו וכו'. על כל פנים יוצא שהטור הזה לא יכול להיות מוזכר, אבל על כל פנים נזכיר את הנקודה אחת שהיא הכי מחודשת והכי קיצונית, אבל האמת היא שבלא זה כמעט לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו בכל הדברים, כן? בעצם לפי זה היה צריך להיות שחייל יהודי, טוב, חיילים יהודים בכל הדורות ניסו להתחמק מלכת לצבא הצהר. לפעמים היו טרגדיות. במלחמת העולם הראשונה היו יהודים. היו המלחמה בין הרוסים לבין הצבא הגרמני. ומצד זה היו יהודים ומצד זה היו יהודים. עכשיו, אז יהודים ניסו באמת להתחמק, אבל יהודי שהרג חלילה מישהו, אז הוא רוצח? יהודי שהרג גוי, או גוי שהרג גוי, אז צריכים להשתמש עם היסוד של דינה דמלכות, של יסוד שמלכות זה אחר, זה דינה דמלכותה. וככה אומר הטור, בעצם יוצא לפי הטור, באמת הטור הוא אולי היחיד, כמו שנראה בהמשך, סובר שיש מהלך של כיבוש מלחמה שהוא שייך גם אצל גויים, והוא שייך גם על הנפשות וגם על השטחים, כי יש מהלך של דינה דמלכותה. אמרנו שהרן לא יכול לקבל את זה, כי לפי הרן זה הפוך, ובאמת יש ראשונים אחרים שהסבירו לו ככה. נלך לקיצוניות השנייה. כן.
לא להסביר, זה גם לפי הרן. נגיד שאחרי שהוא כבר קבע,
אז הוא גזלן. איך הוא יכול לגרש אותי מהארץ? תן לך דוגמה. לא, תן לך דוגמה. המלך כבש לי את האדמה שלי, החוצפן הזה, ועכשיו הוא אומר לי, כן, תעוף לי מהמקום או שתשלם מס בגלל שזה שלי. אני אומר לו, מה אתה שלך? אתה גזלן. אתה המלך גזלת. מי נתן לך את הבעלות על הדבר הזה? זה שלו, הוא קודם צריך להיות ביילים על הדבר הזה.
אבל כל השיטות אומרות שיש דין הדמלכות הנובע מאיזשהו
לא, אז רגע, אז אתה צריך להחליט שיש לו זכות לכבוש והוא זכה בדבר הזה, אבל אי אפשר להגיד שהוא זכה מחמת הכיבוש. כן, אם הכיבוש עצמו אין לו הצדקה,
זה כי כן נוסד העולם,
אז מה זה המילים? כן נוסד העולם זה דינה דמלכות דוד. א', אני אומר, תשמע, תדבר עם שלום עכשיו ותגיד להם כן נוסד העולם, כן, כן נוסד העולם שיהיה מלחמות. כן, מה זה כן נוסד
העולם?
יש כנראה איזשהו היגיון בסיסי שמלכות צריכה להיות מלכות בעולם ויהיה לה את הדבר הזה. אני רק אציג לכם את הקיצוניות השנייה. הקיצוניות השנייה זה דבר אברהם, ויש חזוני שדומה לזה, תראו במקור 7. אם אני מבין נכון את הדבר אברהם, ותגידו לי אם אני צודק, לפי הדבר אברהם אין שום חידוש במלך, לא המלכות עושה שום דבר. תראו, דיני בעד השבאי קונה בכיבוש מלחמה, לא ידעתי את גדרו מה נחשב לכיבוש מלחמה. רצה לומר כמה יהיה מספר השבאי, איזה, מה, גדוד, פלוגה, מה יהיה? כי איך ידע לחשב מלחמה שקונה ולא כגזלן בעל מה שאינו קונה? ומהו גדר המלחמה ואיכותה לעניין זה? ואגב, האם אתה, היית שואל את הטור? הטור היה אומר, לא מתחילה השאלה, יש מלך או אין מלך. אבל הוא אומר, אגב בעצמך, סיעת שודדים גדולה, את אולב מלחמה היא? כן? או את הוא מלחמה היא? ומסתברא דגדר העניין כך הוא, דכל שאפשר לתבוע את הגזלן לדין ולהוציא מידו, עבירה גזלן ואינו קונה, ואפילו יהיו הגזלנים הכובשים רבים ובדרך מלחמה ממש כדרך סיעת שודדים מזוינים, דכיוון שיכול להזמינם לדין עדיין אין השבי כבוש תחת ידם ואבי כגזלן דאלמה. ולהפוך, כל מקום שאי אפשר להוציא מידו ואפילו גזלן יחידי שאינו יכול לתובו לדין על פי אלמותו או על פי דינה דמלכותה, זהו נמי כיבוש מלחמה וקונה. אתם שומעים דבר אברהם? דבר אברהם הוא כופר הכל בשאלה, זה בכלל לא תלוי במלך. אלא השאלה האם מועיל הקניין של הגוי או לא, תלוי בשאלה האם ברור לנו שאין, אנחנו כבר אי אפשר להחזיר את זה בחזרה. אם יהיה ראש המאפיה בעצמו, ראש המאפיה בעצמו תופס לי את השדה, אז אולי זה דינה דמלכותה, היה מלכות בעצמה רודפת את ראש המאפיה, אבל כמו שהוא יודע להתחמק מהמלכות, הוא יודע לברוח ממני. בעצם יכול להיות גזלן אחד שיהיה דין כיבוש מלחמה, ויכולים להיות 100,000, 5,000 אנשים שיבואו דרך מלחמה וזה לא יהיה. הכל תלוי בשאלה האם זה אבוד ממני או לא. אז החלוקה היא בתוך הלכות גזלה, בתוך הלכות גזלה יש גזלה שעוד יש לך צ'אנס שזה יחזור אליך, ויש גזלה שאין צ'אנס. כשאין צ'אנס שיחזור אליך, זה גדר כיבוש מלחמה.
יוצא אבל
שזה
אסור.
בטח.
לפי התור מותר וקונה, לפי דבר אברהם אסור אבל קונה.
לפי זה שעומד בראש המערכה, ראש השודדים,
אסור לו,
אבל לפי התור יכול להיות שאפילו מותר לו והוא לא יענש, כן? ולפי הדבר אברהם יהיה אסור לו, כי הוא שודד, הוא בעצמו גזלן. אבל לגביך אתה, שהקניין, הקניין חל. גם ראיתי, תראו במקור 9 בספר הישר לרבינו תם, כן. מה? זה או, אני אסביר את הדבר. זה לא סתם. אני אגיד, גם אם יאוש לא קונה, גם אם לא, הרי כל מה שרוצים זה לברוח מיאוש. כל אלה שהמציאו קניין מלחמה, עוד נראה, רצו לברוח מיאוש. אז מה הרוויחו? התשובה היא, גם כשאני אומר יאוש לא קונה, זה בגלל שזה נשאר עדיין שלך, זה נשאר ברשותך. אבל כשהופקע לגמרי מרשותך, זה לא. דוגמה לדבר, כיוון ששאלת אני אגיד, כשלמדנו סוכה, יש תוספות בסוכה, בדף למד עמוד ב', תראו, הבאתי את זה פה במקור 6, קרקע אינה נגזלת, וזאת הייתה הסיבה לאחד הראשונים שרצו להגיד שפה זה לא מועיל מדין יאוש וללכת לדין של כיבוש מלחמה. אומרים תוספות, לא נקרא עכשיו את כל התוספות, שנשתקה שם הבעלים, כשנשתקה שם הבעלים, שבכלל לא זוכרים שזה היה שלך, אז יאוש קונה. היי, מה הקשר? אם יאוש לא קונה בקרקע והקרקע נמצאת ברשותי, התשובה היא, ואחר כך נחדד את זה יותר, וזה באמת יהיה איזשהו דבר שנוכל לראות אותו כקו מרכזי. יאוש לא קונה, או בגלל שקרקע אינה נגזלת, בגלל שהקרקע ממשיכה להיות ברשותך. אבל הקרקע נשיכה להיות ברשותך כי יש לך סיכוי לחזור אליה. אבל כשאין לך סיכוי לחזור אליה, אז כבר הקרקע לא ברשותך. אז זה לא בגלל שיאוש, כן? היאוש לא קונה בקרקעות או בעבדים בגלל שיש סיכוי לחזור. אבל כל מקום שאין סיכוי שהדבר יחזור, כמו נשתקה שם הבעלים. אומר הדבר אברהם, אומר הדבר אברהם, מה הגדר של כיבוש מלחמה? אין לך סיכוי שתחזור אליך. בוא נסביר את זה. בתוך המדינה בעצמך אתה יכול לבוא ולטבוע, תובע ונטבע. יש עכשיו מלך אחר לקח את זה. לך תתעסק עם המלכות, גם לך תתעסק עם שודדים, גם שודד פרטים, אין לך סיכוי. זה ממש כמו הרעיון שנשתקה שם הבעלים של תוסות בסוכה. רבינו תם בספר הישר, גם הוא מנסה לברוח מההלכה של משהו יסודי במלחמה, אלא להסביר שהמלחמה גרמה לדבר בקינין. תסביר, תראו, במקור 9, ואיש ממנו שבי, אומר רבי, אף על פי שאינה כנגזלת, על ידי שהוא ניתן להריגה ודרך מלחמה, כמו תליוע וזווינו, זוויני זוויני. וחיוצא בזה אמרינן בגיטין, בהתחלה לא היו סקריקון ביהודה. אמר הבבי, מתחילה אמרי, כל דלו קאטי ליקטלי. ואומרת הגמרא, כיוון דקאטלי, היה גזרה ביהודה שהגויים יש להם רשות להרוג כל יהודי, עוד אפילו יענישו גוי שלא הורג יהודי. אומרת אמרה, כיוון דקאטלי, אגב אונסי גרמר ומקנה, וכל שבויה נאמרה היא למוות, ואף על פי שאינה נאסרת, מכל מקום דברשותו היא, ובידו להמית ולהחיות גמר ומקנה, הן הן עיקרי הדברים. הנה לנו גדר שלישי, אבל הוא משותף לדבר אברהם. שימו לב, רק התור, ואנחנו קישרנו את זה עם העמק דבר ועם הסברה של יסוד המלחמה. התור הוא זה שאימץ דרך, כן, יש מהלך של מלחמה שזה פרשה אחרת בהלכות גזלה ובהלכות רציחה ובהלכות השתלטות של גויים על נכסים בכלל. זה מלחמה, זה דינה דמלכות הדינה, היסוד של דינה. אז דינה דמלכות הדינה, זה נותן את הזכויות הממוניות. לא הזכויות הממוניות נותנות את הדינה דינה דמלכותה, כמו שאומר הרן, אלא הפוך. הדינה דמלכותה נותן את הזכויות הממוניות. אבל גם הדבר אברהם וגם הדבר אברהם וגם רבינו תם צריכים לדעת כשאומרים לא, כן, בחורי ישיבה צריכים לדעת, רבינו תם בספר הישר, אחד מגדולי הראשונים, דבר אברהם היה גדול מאוד, הוא חי לפני 100 שנה, 100 שנה עוד היה, לפני 100 שנה עוד היה בינינו, לא להזכיר את זה, אבל בתפיסות, כן, בתפיסות יש כאן שתי תפיסות שאומרות, מה פתאום, לא שמלחמה יש משהו, אלא אני אסביר לך שבהלכות קניינים יש פה משהו אחר. בעצם המלחמה או הסיטואציה של מלחמה או הלחץ יוצר דבר שגם בהלכות קניינים רגילים זה מועיל. אז הדבר אברהם אומר, זה בכלל לא קשור אם זה יהיה מלך או קבוצת שודדים או אחד. השאלה היא, האם אמרת, זהו, זה עבוד לי. היי, הרי לא מועיל יאוש. התשובה היא, לא מועיל יאוש, בגלל שאני אומר, זה עדיין אצלך, יש לך צ'אנס לחזור על זה. אבל כמו שרואים בתוסות בסוכה, בדף למד עמוד ב', שגם אם אין יאוש בקרקע, אבל נשתקה שם הבעלים, מועיל, כי אין לך סיכוי לחזור לזה, ככה, ואיש ממנו שבי, עמון ומואב תיארו בסיחון, אין סיכוי לחזור. כי מה פתאום, המלכות האחרת לא תיתן, השודד הזה לא ייתן לך. רבינו תם בספר הישר אומר, כשבן אדם במצב של שבי או מצב של מלחמה, הוא מוכן בשמחה לתת את הרכוש שלו כדי להינצל. האמת היא שקצת צריך עיון, מה קורה אם אני בכלל הייתי באמריקה ובאו השודדים עכשיו ותפסו ממני, תפסו לי את ה, את ה, את הדבר. אבל לפחות, לפחות בבאיש ממנו שבי, כן, בבאיש ממנו שבי, אז אומרים, אתה שבוי עכשיו. אז אתה מוכן בחיים שלך למסור את החיים שלך ולהקנות את מעשי ידיך, זה הרעיון, לפחות בבאיש ממנו שבי, שעל זה הוא אומר, השבוי מוכן לעשות הכל כדי להינצל. אז הוא אומר, אני מוכן אפילו שמעשי ידי יהיו שלך. גמר ומקנה. אבל יוצא לפי זה שזה לא מלחמה. יוצא לסיכום, יש חבל ראשונים שאמרו שהשבי קונה לא מקנייני גזלה רגילים, אלא יש הלכה של מלחמה, יש הלכה של מלחמה ומלחמה שונה. למה מלחמה שונה? ראינו שלוש שיטות. תו דינא דמלכותא, ולפי זה צריך להיות מלך וצריך להיות במהלך של דינא דמלכותא. רבינו תם סובר שאגב אונסה גמר ומקנה, אגב שבי גמר ומקנה, אז הוא מוכן להקנות. והדבר אברהם אומר שכיבוש מלחמה זה איזשהו דבר שהבעלים בטוחים שלא יגיע אליהם את זה בחזרה, וזה כמו השווינו את זה לנשתקה שם הבעלים. למה הראשונים אמרו פה את הכיבוש מלחמה התוספות? אז הרשב"א מסביר במקור שניים. כי האופציה השנייה זה להסביר שזה מדין יאוש. ואז יוצא שהמשנה שלנו לא תהיה קיימת, אלא אם כן היה יאוש בעלים. שואל על זה הרשב"א, תראו במקור שניים, וקשה לי השמעתים לפי מה שראיתי לרשי ולקצת המפרשים נוחי נפש, דנראה מדברי כולם, דלכולי עלמא שבי לא קני אפילו למעשה ידיו אלא לאחר יאוש, ולפום כן לפני יאוש אפילו פדאו לשם עבד השתעבד לרבו ראשון ולא לרבו שני, וכדי אמר אבי אליאל, ורב הנמי לא קמר לשם עבד השתעבד לרבו שני לאחר יאוש, ותמיע לי דלעד רבה משמע לי לכורה דלרב אדאמר דשבי קני למשעת שביעה ודקני לב אפילו לפני יאוש, ותדע לך דעתיה לדימוי חזקה לקספה, כשם דה בקספה קני לי לאלתר, החינה מקני לי וחזקה לאלתר. ועוד דה המשמע דה חזקה דה ישראל כחזקה דה נוכרי, וחזקה בנוכרי לאלתר. זה קושיות שזה מיד, ולא צריכים לחכות. ועוד, ותדע לך דה מהמון ומואב תיארו בסיכון ילפי לנו, והוא בקרקע ובקלמר בעלמה אינה נגזלת ולא שייך ביוש. הרי קרקע נא נגזלת. ולא שייך בייאוש. אז מה שייך להגיד המון ומאב תרוי שיחות וישבו עבד? ולכן אומר הרשב"א שהכל מדובר פה במלחמה, ומעטה מה שיקשה הרי ודנו קשה כלל, דוודאי אם לקחו במלחמה כנאו, ולא קי בעדי בדינה ודינה, שאינו דומה חזקת מלחמה למחזיק בו בגזל. ותדע לך, דילו באת לדמות חזקת מלחמה לחזקת גזל, איך תיארו המון ומאב בשיחון? וכשעמדו בדין עם יפתח, הרי יפתח מסביר את זה, אתם זוכרים, צריך לדעת תנ"ך בשביל זה. זה ההפטרה של פרשת מטות. מלך בני עמון רצה לעשות מלחמה עם ישראל, אומר, כבשתם את השטח שלנו. אומר לו יפתח, מה פתאום? אנחנו כבשנו את ארץ סיחון. אי זה נכון שסיחון כבשו את הארץ שלכם, אבל עמון ומואב תארו בסיחון. כן, סיחון הצליח לכבוש, זה נהיה משלו, אז יש לנו עסק עם סיחון. הוא אומר, השלוח הזה שהגיע ליפתח, כן, היה צריך המלך להגיד לו, מה אתה מדבר? אין יאוש בקרקע, קרקע אינה נגזלת, גמרות מפורשות, מה אתה מספר לי, יפתח? כן, אומנם יש ויכוח, אני יפתח, כן, בדורו. אז הוא אומר, וכשעמדו בדין עם יפתח, אילו לא היה סיחון זוכים בדין, אף ישראל שתיארו בו היו מתחייבים בדין, דלא עדיף למען דעת ומחמתי, ובוודאי בגזל לא קנאו, כדי אמרינן אמר לו רב עליו ואנקרי וכו', אלא ודאי כדי אמרן, דכל שלקחו בחזקת מלחמה בין בגופו בין במונו, קנאו שהתורה זכתה לו. אז הרשב"א מקשה שלא יכול להיות שמדובר פה בשינוי, בייאוש, והוא מסביר הרי בקרקע אין ייאוש. בקרקע אין ייאוש. והראשונים האחרים עוד חידדו את השאלה, הרי עבדים הוקשו לקרקעות, ואם עבדים הוקשו לקרקעות, תראו במקור שש, לרשת אחוזה, תניא, מניין שעבדים הוקשו לקרקעות, ותני והתנחלתם אותה לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. אז פה התורה תמימה אומר, נפקמינה לכמה דברים, שומר חינם אין נשבע עליהם, שומר שכר אינו משלם על גניבה ועבידה, אין בהם תשלומי כפל. לכאורה, אם עבדים הוקשו לקרקעות, כמו שקרקע אינה נגזלת, פירוש הדבר שלא מועיל ייאוש בקרקע, כך לא מועיל ייאוש בעבדים. והאמת היא שכבר כתב הרייבד בהשגות שלו על הרמב״ם, אני רוצה להסביר, אם יש קנייני גזלה, אז יש בזה דברים שהם לטובתו של הגזלן, כאילו נגיד שהוא קונה את זה בשינוי, אבל יש דברים שזה לרעתו. נגיד אם הוא קנה את זה, הוא כבר לא יכול אחר כך להחזיר את זה ולהגיד לו הרי שלך לפניך. או אם גנבו מהגזלן או ירדה אש משמיים, הוא לא יכול להגיד הנה תיקח את זה בחזרה, בגלל שהוא כבר קנה את זה. אבל אם הוא לא קונה, למשל אתן לכם את הדוגמה הפשוטה, בקרקע, אם גזלן גזל קרקע וירדה אש מן השמיים ושרפה את הקרקע, כיוון שהיא שרפה את הקרקע, לכאורה עכשיו הוא לא יכול להגיד לו הרי שלך לפניך. התשובה היא נכון, אני לא יכול להגיד לו הרי שלך לפניך, אבל גם אני אין עליי שם גזלן, לא קניתי את זה בקנייני גזלה, וכיוון שלא קניתי את זה בקנייני גזלה, ממילא אני יכול לבוא ולהגיד הנה זה שלך. מה יהיה בעבדים? נשאלת השאלה, מה קורה בעבדים? הרי בעבדים, האם אפשר להסיק מהגמרא שייאוש מועיל בעבדים? אז גם בעבדים הם נגזלים, ואם הם נגזלים, ממילא יצא שאם אדם גזל עבד וירדה אש משמיים ואכלה את העבד, הגזל יצטרך לשלם. אז הרייבד באמת סובר שכן. תראו במקור שלוש, אומר הרייבד באמצע, אני קורא באמצע השגת הרייבד, הוא אומר, אבל מכל מקום, שלוש שורות, אבל מכל מקום נגזלים מהם ונקנים בייאוש, כדכתיב יש ממנו שבי, ואמרינן העבד שנשבע ופדעו אם לשם בן חורין, ואחר ייאוש לא ישתאבד לא לראשון ולא לשני, אלמא לאו כקרקע דמי דאקני נפשי בייאוש, אילכך שמת העבד או נשרף משלם את דמיו, שהרי מי שמת אין שלו לפניו, וכשמת לגזלן מת. אומר הרייבד, אם אני רואה שגזלן יש ייאוש לעבדים, בגמרא שלנו, אז יש גם גזלה לעבדים. יוצא שקרקע אינה נגזלת, ואם אדם גזל קרקע וירדה אש משמיים, הגזלן יכול ללכת ולהגיד מה אתה רוצה ממני, הרי שלך לפניך. אבל אם יש עבד, כיוון שיש ייאוש, ממילא גם נגזל. כמובן שכל הראשונים שסוברים שהסוגיה שלנו זה מדין כיבוש מלחמה, לא יסכימו עם הרייבד הזה, כי הם יגידו מה פתאום, אין ייאוש, זה לא בגלל זה בכלל. הם לא יסכימו עם הדבר הזה. נשאלת אבל השאלה, הרי כיוון שאנחנו סוברים שעבדים הוקשו לקרקעות, אז עבדים הוקשו לקרקעות, אז כמו שאין ייאוש בקרקע, ואז ממילא קרקע לא נגזלת, גם עבדים צריך להיות שיהיה בהם ייאוש. זאת אומרת, אני הייתי צריך, אמרנו יש לכאורה שתי אופציות להסביר את הסוגיה, או מדין ייאוש כמו שרש"י אומר, או מדין כיבוש מלחמה. מה ההיגיון של כיבוש מלחמה? הסברנו. אבל האופציה השנייה, אלה שלא קיבלו את זה, אגב צריכים לזכור את זה, כל אלה שהסבירו פה שזה מדין ייאוש, הם בכלל לא מקבלים את שום הרעיון, ודאי לא את הרעיון של הטור, אבל אפילו את הרעיון של הדבר אברהם, אין דבר כזה כיבוש מלחמה. אז הם ברחו מכיבוש מלחמה והם הלכו לכיוון של ייאוש, בסדר, כיוון של ייאוש, עבדים הוקשו לקרקעות. בקרקע אין ייאוש, גמרא מפורשת בסוכה, היא לא נגזלת, אז גם עבדים. בא הנתיבות, תראו פה במקור חמש, ואומר תשובה מאוד הגיונית. הוא אומר, אין פסוק שאומר קרקע אינה נגזלת, כמו שאין פסוק שאומר שאין ייאוש בקרקע. אין פסוקים כאלה, זה לא לימוד. אלא יש רמב"ן נפלא מאוד, כל מי שלומד במציע אילו מציאות סוגיית ייאוש שלא מדעת יודע את הרמב"ן הזה. הרמב"ן אומר, למה ייאוש שלא מדעת לא מועיל? למה אם הבעלים התייאשו אחרי שהאדם מצא את האבידה זה לא מועיל? אומר הרמב"ן יסוד, אדם לא יכול להתייאש מדבר שברשותו, ואם כבר מישהו מצא את המציאה אז הוא כבר התחייב, זה כאילו ברשותך. שימו לב, אני לא יכול להגיד, כן? אני לא יכול להגיד, אני מתייאש מהחליפה שלי. כן? לא יכול. אני יכול להזכיר אותה, אבל אני לא יכול להתייאש. כי זה נמצא ברשותו. זה שני דברים סותרים. ייאוש זה הדבר שהוא מנותק ממני, שהוא לא ברשותו. אפשר להתייאש רק מדבר שאינו ברשותו. והרמב"ן מחדש שאם מישהו כבר מצא לך את המציאה והתחייב בהשבתה, זה כבר גדר דבר שברשותו. אומר הרמב"ן, אומר הנתיבות, לכן בקרקע לא מועיל ייאוש, כי הקרקע היא לעולם ברשותך. אז אתה לא יכול להתייאש מדבר שהוא לא ברשותך. אבל עבדים שהם יכולים להיעלם לך, יש בהם ייאוש. לא שייך לדבר פה שעבדים הוקשו לקרקעות בדבר שהוא לא דין ולא הלכה, אלא הוא תוצאה מסברה. בואו תראו במקור שש, ולפי עניות דעתי דעיקר הטעם בעד אין ייאוש מועיל לקרקע הוא דמבואר בדברי הרמב"ן, פרק אילו מציאות גבי נטלה לפני ייאוש על מנת לגוזלה, דאינו מועיל ייאוש רק בדבר שיצא מרשותו, אבל הדבר שהוא ברשותו לא מועיל ייאוש. ומשום אחי, במטלטלין לתכף בשעה שגזלה יצא מרשות הנגזל חשוב, דשוב חשובים אינם ברשותו לגבי הנגזל, דאגזה ולא נתיישו הבעלים אינם יכולים להקדישו. משום אחי מועיל ייאוש, זה בדבר שאינו ברשותו מועיל ייאוש. ומשום אחי בקרקע דיכול להקדישו, אם גזלו ממני קרקע אני עדיין יכול להקדישו, בגלל קרקע אינה נגזרת חשוב ברשותו, וכיוון ברשותו הוא לא מועיל ייאוש. ועכשיו נדלג, ולפי זה נראה בקטע השני, די ייאוש מועיל בעבד, זה דווקא בקרקע די לא שייך אבידה, די הארץ לעולם עומדת, לא שייך ייאוש מכוח סברה, די אי אפשר להשכוחי אבידה גבי קרקע כמו שכתבו הפוסקים, אבל גבי עבד אפשר לו בעבידה, ואילו ברח העבד ונאבד ממנו ונתייאש, ודאי דמועיל ייאושו, דאקרא דחד תעשה לכל עבדת אחיך אשר תובד, מאה יקרא נפקא לן ייאוש מיני, עבד נמי קאי כמבואר בגיטין, מאי חיטאתי, לא לטעות, זה לא מהתורה, מאי חיטאתי לא יועיל ייאוש בעבד, ואם כן בגזל נמי, מה לי עבד העבד מחמת שברח ומחמת שנגזל ממנו, אבל מכל מקום עבוד ומבעלים. מה כתוב פה? אומר הנתיבות, ואני שמח בנתיבות הזה בגלל שמחבר אותנו לאיזשהו יסוד אחד כללי. הנתיבות אומר, זה כל פעם אתה צריך להסתכל על המציאות. ייאוש לא מועיל בקרקע בגלל שהיא לא עבודה ממך, היא ברשותך, ולא מועיל ייאוש בדבר שברשותו. אבל דבר שהופקע ממך, נאבד ממך, ייאוש מועיל. עבדים בעצמו זה מועיל. אגב, מי שיסתכל יראה שבסוכה דף למד א' יש שם תוספות רבי עקיבא איגר, יפה מאוד, תוספות רבי עקיבא איגר נפלאים מאוד, שבעצם תוספות רבי עקיבא איגר נחלקו בשאלה הזאת, האם עבדים אינם נגזלים זה הלכה או מציאות. נכון, אבל תוספות כן, עד שאתה שואל את רבי עקיבא איגר יש תוספות, תוספות מוכר משם את היסוד הזה שהכל תלוי במציאות, הכל תלוי במציאות. נכון, תלוי במציאות. יוצא עכשיו ששימו לב, כל הראשונים אמנם התקשו, מה זה באיש ממנו שווי? איך גוי מנובל יכול לזכות והוא קונה? אז יש שהלכו לכיבוש מלחמה ויש שהלכו לשינוי, ליוש. המשותף לשני הדברים, חוץ מהדבר אברהם, אולי גם חוץ מ... לא. המשותף לדבר אברהם, אבל לא לטור, ואולי לא רבינו תם, שימו לב, הדבר אברהם אומר לנו, אל תסתכל אם זה מלך או זה, השאלה אם זה, יש לך סיכוי לחזור או אין לך סיכוי לחזור. תוסות אומרים לנו בסוכה, אין יאוש בקרקע ונשתקה שם הבעלים מועיל. אומר הנתיבות, אין יאוש בקרקע, אבל יש יאוש בעבדים, ועבדים נגזלים, בגלל שהם יצאו ממך והם לא יצאו ממך. יוצא שבעצם, וזה היסוד הגדול, השאלה אם מישהו זוכה ברכוש, זה השאלה אם זה עדיין שלך, או יש לך סיכוי לחזור אליו או לא. אם אין לאדם סיכוי לחזור לדבר הזה, אז הדבר עבוד ממנו והוא מתנתק ממנו. לפעמים הוא מתנתק ממנו ברמה שיאוש יעזור, אבל צריך יאוש. לפעמים אפילו לא צריך יאוש, כי המציאות בעצמה, דבר נחשב גזול והאדם נחשב גזלן רק בגלל שיש לך סיכוי לקבל ממנו, אז אתה הבעלי והוא הגזלן. אבל כאשר אין לך סיכוי לקבל את זה ממנו, אז הוא כבר לא מוגדר כגזלן, הדבר הופקע ממך. והוא הדין גם בדברים שאנחנו אומרים שיאוש לא מועיל. יאוש לא מועיל לא בגלל שיאוש לא מועיל, יאוש לא מועיל כי זה עדיין אצלך. אבל אם זה לא אצלך, מאין סיבה יאוש מועיל. ואולי להוסיף את הנקודה האחרונה שמתקשרת לעניין, אם כי אפשר, זה חידוש עצום, אבל תמו על זה. תראו במקור 12, הקצות. הקצות רוצה להגיד שגם אם יאוש לא מועיל בעבדים, כי עבדים הוקשו לקרקעות, אבל זה רק יאוש של גזלה, אבל לא יאוש של עבידה. יאוש של עבידה מועיל גם בעבדים. זאת אומרת, אם מישהו גזל ממך את הדבר, אז גם אם אתה מתייאש, כן, היאוש לא מועיל. אבל אם העבד נאבד ממך והתייאשת ממנו, מועיל. מה? יכול להיות שאם נבין את היסוד הזה, באמת, כשדבר נאבד, העבד נאבד ממך, כן, אז כשאתה מתייאש, אתה באמת מתייאש מדבר שהוא עבוד ממך. אבל כשאתה מתייאש בגזלן, גזלן הרי מדובר שהוא גזלו לך, אתה ראית את הפרצוף שלו, אתה יודע מי זה, כן? יש מישהו, העבד מצד עצמו לא נאבד ממך, אלא יש בו מישהו שלקח ממך. אז גם אם אתה מתייאש, אתה לא מתייאש מחפץ שעבוד ממך, ואי אפשר להתייאש מחפץ שהוא לא עבוד ממך. יוצא שלסיכום, שתי גישות בראשונים, בבאיש ממנו שבי ובהמון ומואב תארו בשיחון, כן? האם זה הלכה של קנייני מלחמה, ומה גדר קנייני מלחמה, או זה יאוש? זה יאוש. על כל אחד מהצדדים צריך ביאור, והצד של יאוש צריך ביאור. הרי אין יאוש בעבדים כמו שאין יאוש בקרקעות. הדבר המשותף להכל, שבהלכות של יאוש ובשאלה האם אתה בעלים על הדבר כן או לא, זה תלוי בשאלה אם יש לך סיכוי לחזור ממנו. יש לך תקווה. כשאין לך תקווה, אז הדבר מופקע ממך, ולפעמים במציאות מופקע לך גם אם לא תתייש, כי כבר אין לך קשר. כמו נשתקה שם הבעלים, כמו כיבוש מלחמה, לפי הראשונים או האחרונים, כל אחד לפי שיטתו. יהי רצון שנזכה שאנחנו נעשה את הכיבוש המלחמה, זה מלחמת השם, כן? ואנחנו לא נתייאש אף פעם. אגב, אי אפשר, אדם, אין יאוש בעולם כלל. למה? כי זה אינו ברשותו, כן? אתה לא יכול להתייאש מדבר שהוא ברשותך, מהנשומה שלך, זה אצלך. מה אתה תתייאש? זה גם לא שלך. אין יאוש בעולם כלל. עד כאן.